ברשות ראש הישיבה, רבנים, אחרי היום אני כבר יכול להגיד ידידי ראש המועצה וצוות המועצה, ואתם בני תורה שעמלים בתורה ומכינים כבר את התשתית בסייעתא דשמיא לסנהדרין, שנזכה במהרה לראותה בראש ההר, ההר הגדול, לשכת הגזית, שמתפללים כולנו לזכות ולראות במהרה בשוב השם ציון ברחמים. אנחנו נמצאים שעות לא רבות לפני הרגע המיוחד, לפני רגע של חיתום הדין, כבר לא נשארו שעות רבות. 55 שעות בסך הכל, עד הרגע המיוחד שבו ייחתמו הרגעים שבהם זכינו והקדוש ברוך הוא קרוב אלינו בצורה מיוחדת במינה. תמיד הקדוש ברוך הוא קרוב, אבל בעשרת הימים הללו שבין ראש השנה ליום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא קרוב באופן מיוחד. קרוב השם בימים הללו, ועל כך דורשים חז"ל את הפסוק דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שלא רק לציבור, גם ליחיד, הקדוש ברוך הוא קרוב. כך שלכל אחד ואחד מאיתנו יש הזדמנות מיוחדת במינה לקבוע ברגעים הללו את צורתה של השנה הבאה, כשהדברים תלויים בנו ואך ורק בנו. אני מבקש ללמוד איתכם נקודה אחת קטנה מההפטרה שקראנו בשבוע שעבר בבוקרו של ראש השנה. בשעה הזאת לפני שבוע כבר היינו אחרי קריאת ההפטרה, אני חושב ברוב המניינים. אז אני רוצה ללמוד איתכם את ההפטרה הזאת, שתי נקודות מרכזיות שחשוב לדעת אותן. חנה הנביאה, רעייתו של אלקנה הנביא, הולכת חנה הנביאה וכהרגלה אחרי 19 שנים שבהן היא נשואה לאלקנה, מגיעה איתו פעם נוספת לבית השם בשילו. זו הייתה פעם נוספת, כי היא כבר הייתה שם בכל שנה ושנה. לפני כ-10 שנים היא גם הסכימה, וכמו שרה אמנו שהכניסה את הגר לבית, כמו רחל אמנו שהכניסה את לאה אמנו לבית, ואחר כך את בלהה, חנה אומרת לאלקנה, בבקשה, הנה אישה נוספת, ונושא אלקנה את פנינה לאישה. נולדים 10 ילדים, לחנה אין ילדים. ואז היא יושבת בבית השם בשילו, נפגעה מפגיעה שפנינה פוגעת בה, וחז"ל מעידים שפנינה פוגעת בה לשם שמיים, כדי שהיא תתפלל עמוק מכל הלב. רואים אגב ראיה מפורשת בפסוק שכך זה היה. כי כתוב לנו בפסוק שם מפורש, וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הר אימה, וכן יעשה שנה בשנה מידי עלותה בית השם, כן תכעיסנה ותבכה ולא תאכל. אם היא כועסת עליה, אם היא שונאת אותה, אם היא לא רוצה אותה, היא לא כועסת רק פעם, לא מכעיסה אותה רק פעם בשנה. אם פנינה לא סובלת את חנה, אז בכל יום היא מראה לה שהיא לא סובלת אותה. אבל אם היא מתאפקת שנה שלמה, ורק אחרי שנה, כל פעם מגיעות לבית השם, רק אז היא מכעיסה אותה, סימן שהיא עושה את זה לשם שמיים. לא מכעיסה אותה מתוך רצון לפגוע, אלא מכעיסה אותה מתוך רצון שהיא תבכה ותתפלל מכל הלב. בא אליה אלקנה ואומר לה, למה את בוכה? הלא אנוכי טוב לך מ10 בנים. אני יותר טוב לך מעשרת הבנים שיש לפנינה. ואז היא קמה והולכת לבדה, ניגשת לבית השם, מתפללת ומלמדת אותנו איך צריכה תפילה להיראות. כל הלכות תפילה, תודה, כל הלכות תפילה אנחנו למדים מהאישה הגדולה הזאת, מחנה. היא עומדת, מדברת אל ליבה, שפתיה נאות, קולה לא ישמע. כל צורת תפילה לומדים ממנה מהתפילה עכשיו, התפילה הזאת. והיא זוכה בעקבות התפילה הזאת שאלי הכהן, שבהתחלת האבא, אלי מברך אותה ואומר לה, ייתן השם את שאלתך אשר שאלת מאמו. תזכי. היא חוזרת הביתה, פניה לא היו לה עוד, היא כבר אישה אחרת, היא מרגישה בגדלותה שזו תפילה שנענית, ואכן קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, התפילה מתקבלת, היא זוכה ונולד, היא זוכה, העולם כולו זוכה באורו הגדול של שמואל הנביא. מוריי ורבותיי, מה קרה לה היום? מה קרה עכשיו שזה הרגע שבו היא מתחילה להתפלל? מה קרה לה שבדקה הזאת היא מתעוררת יותר מאשר קודם? מה נעשה עכשיו שעכשיו היא הולכת ומתפללת עוד יותר ממה שהתפללה כל 19 השנים הקודמות? שתי תשובות, שתי נקודות אני מבקש שנלמד וניקח אותן איתנו בימים הקדושים הללו. נקודה ראשונה, עד לאותה הדקה יכול להיות שהיא שמחה על תפילתו של אלקנה. אלקנה הנביא, אלקנה מזכה עם ישראל בעלייה לרגל, בלהכיר את בית השם, אז זה היה עדיין בשילו. אבל הוא מתפלל עליה, והיא בטוחה והיא סמוכה בתפילתו. וברגע שהיא סמוכה על תפילתו, אז התפילה שלה היא לא תפילה במאת האחוזים. כי כשאדם חושב שיש עוד מי שיכול לעזור, זו תפילה בדרגה נמוכה יותר. אני רוצה להסביר ולהגיד כדוגמה, פרק בתהילים, פרק ק"ז, יש קהילות שאומרות את הפרק הזה כל ערב שבת בתפילת מנחה. אנחנו פותחים את יום העצמאות בהודעה לבורא עולם על ארבעה שצריכים להודות. ראשי תיבות חיים, חטא חבוש בבית האסורים, מי שהיה בכלא ויוצא, בעזרת השם במהרה אחינו יהונתן בן מלכה, יוצא מהכלא, יברך ברכת הגומל. יוד, ייסורים, חולה שנתרפא, מברך ואומר תודה לקדוש ברוך הוא. יוד נוספת, ים, יהודי ים, מם מדבר. הארבעה הללו צריכים להודות. המלבים, כשמדבר על מושג של תפילות, דרגות בתפילה, אומר המלבים, זעקה זו דרגה נמוכה יותר. צעקה זו דרגה גבוהה יותר. צעקה זה ונצעק אל השם וישמע קולנו. זו דרגת תפילה עם ביטוי, עם לב, עם מילים. זעקה זה משהו פתאומי יותר, פחות מצעקה. שני הראשונים, אומר המלבים, נשים לב בפרק הזה. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. יאמרו גאולי השם מיד, אשר גאלה מיד צער. מארצות קבצם, ממזרח וממערב, זה מתגשם. כאן, פה נתקיים והשיבותיך אל האדמה הזאת. פה בית אל, זה הרי המקום שער השמיים, שבו במקום הזה מעיד הרמב"ן שיעקב אבינו קום מלא בית אל, עוד לפני שהוא חוזר אל אבא יצחק. הנה במקום, זכיתי לעמוד שם היום. הנה המקום המיוחד. שמארצות קיבצם, ממזרח וממערב, הנה גאולה. הראשון חבוש בבית האסורים. אולי זו רק זעקה, כתוב, היזעקו אל השם. זו רק זעקה, זו לא תפילה מלאה. אתם יודעים למה? הוא חושב, אולי אני אחליף עורך דין, אלך לשופט אחר, הערער למחוזי, אפנה לעליון, הנשא חנינה אצל הנשיא. כל אלו מנסים עדיין הרבה ניסיונות. כל אלו מנסים עדיין הרבה דברים. כל הניסיונות שהם מנסים, כל הפעולות הללו חשובות. אבל הן מעט מורידות מהתפילה, הן ויזעקו אל השם. כי הם מנסים גם בדרכים נוספות. חולה, יוד של איסורים. מבשרים לו, לא עלינו, על מחלה, מצלצל הרב פירר, מנסה את בני פישר, הולך לרופא הזה, שולח את הצילומים לבית חולים שם, הוא מנסה הרבה דברים, כשהוא יושב בחדר המתנה, גם פותח ספר תהילים ומתפלל, ויזעקו אל השם. שני האחרים נאמר בהם ויצעקו, צעקה. שני האחרים, אלה שיורדי הים באוניות עושי מלאכה במים רבים, הם הראו מעשה השם ונפילותיו עם צולה. ויאמר ויעמד רוח שערה ותרומם גלה ויעלו שמיים ירדו תאומון, נפשם ברע תתמוגג, יחוב ונעורנו כשיקור, כל חוכמתם תתבלה, הם כולם לגמרי היסטריים. אם מישהו מכם אי פעם היה בדבר כזה, תנסו לדמיין. המים עולים עליך מכל הכיוונים, שום סיכוי יכולים לקרוא לאונייה שלך טיטניק, זה לא יעזור. מה, המים עולים בסערה עצומה? מה יש לך לעשות? לסובב את העגל לאן בדיוק? הכל סערה מסביב. מה? להפעיל מנוע? מול עוצמה של קולות מים רבים, אדירים, משברי ים? רק דבר אחד. לפנות אל האדיר במרום, ויצעקו, שם נאמר. לא רק ויזעקו. שם הם צועקים כי הם יודעים שיש יכולת רק ביד אחד. הוא הקובע. לא אף אחד אחר. הולכים במדבר, אתה הולך במדבר, שעת צהריים עננים, אתה לא רואה לא דובה ולא שביל חלב, ה-GPS לא מכוון, ה-Waze לא קולט, המפות לא מעודכנות. מה אתה עושה? מחפש איך לנווט. ויצעקו אל השם, בצר להם, מצוקותיהם יצילם. יש פנייה שאתה פונה לריבונו של עולם, זו דרגה אחרת של פנייה. מסכת מגילה אומרת הגמרא, אסתר המלכה נכנסת לאחשוורוש. אומרת הגמרא, היא בהתחלה מתייחסת לאחשוורוש כמו כלב. לאחר מכן היא פונה אליו ואומרת, אריה. פרק כ"ב בתהילים, פרק שמעידים חז"ל שאמרה אסתר כשנכנסה למנצח על איילת השחר מזמור לדוד. היא אומרת שם בהתחלה, אצילי מיד כלב יחידתי. ואז היא אומרת, הושיעני מפי אריה. מה ההבדל בין כלב לאריה? כלב רץ נגדך, אתה חושב, מה הבעיה? לכל בני ישראל לחוץ כלב ושונו, לכל בני ישראל לחוץ כלב ושונו, לכל בני ישראל לחוץ כלב ושונו, תופס אבן, זורק עליו, מנסה עם הרגל לעצור אותו. אתה חושב שאתה יכול. כשרץ עליך אריה, אין לך אב אמינה שאתה מסוגל לעשות משהו. אומר לה הקדוש ברוך הוא כשהיא נכנסת ומתייחסת לאחשוורוש כמו כלב, כלומר אני גם אצליח קצת, אומר לה בבקשה תסתדרי לבד. אבל לבד היא קולטת ואומרת כלי, כלי, למה עזבת אני? את מרגישה שהוא אריה, שאת לבד לא יכולה? הנה אני בא להושיח. כשאדם מבין שעל סוס לא נרכב, אשור לא יושיענו, עם כל הכבוד יכול זה אובמה ופוטין וכולם יכולים לתכנן הכל. יש אחד ויחיד שהוא אדון עולם. לפני שבוע התחלנו להזכיר לעצמנו את זה. כשאמרנו מלך ואמרנו המלך הקדוש. הוא הקובע, אחד ויחיד. חנה שמחה על תפילתו של אלקנה. לא רק 100% בדרגה של חנה. אבל כאשר היא שומעת ממנו שהוא מתייאש בעצם מהתפילה, הוא אומר לה, אני כמו 10 פנים, יותר טוב לך, מה את צריכה? כלומר, אני כבר לא מתפלל, אני טוב לך 10 פנים. אתה כבר לא תתפלל עליי? אין לי אלא להישען על אבינו שבשמיים. נכנסת ומתפללת עכשיו ב-100% של תפילה, ב-100% של לב. זו תפילה שחזקה אינה חוזרת ריקם. אז פירוש ראשון, למדנו על כוח של תפילה, על החשיבות של לעמוד בתפילה. מוריי ורבותיי, אני מבקש שתזכרו פירוש שני גם כן. תזכרו בבקשה נקודה חשובה נוספת. אישה רוצה ילד, זה דבר לגיטימי, מובן. אדם רוצה לזכות לילדים, ואני מאחל לכם שתזכו בעזרת השם בבתים שתקימו, תזכו לראות דורות ישרים מבורכים, גדולים בתורה ובמעשים טובים. אדם רוצה ילד. הגמרא אומרת שאישה שלא חייבת במצווה של פרו ורבו, יש לה זכות אבל לתבוע, היא אומרת, אני רוצה ילד שאוכל להישען עליו כשאהיה זקנה, חוטרה לידה ומרה לקבורה, שידאג לקבורה שלי. יגיד עליי קדיש, זו זכות מלאה. אומר אלקנה לחנה, למה תבכי? למה את מרגישה לא טוב? מה הבעיה? הלא אנוכי טוב לך מעשר הבנים, אני אדאג לך יותר משעשרת הבנים של פנינה דואגים לה. אומרת לו חנה, אתה חושב שבגלל זה אני צריכה ילדים? כי אני רוצה ילדים שאוכל להישען עליהם? לא. אני רוצה ילד מסיבה אחרת. והיא אומרת אחר כך לאלי הכהן, וגם אנוכי השאילתיו להשם. כל הימים אשר היה הוא שאול להשם. אני רוצה ילד לא בשביל הכיף שלי, לא כדי להישען עליו לנוחות. אני רוצה ילד כי יהיה לו תפקיד בעולם. ילד שיקדש שם שמיים מתוך בית השם. ילד שרגליו תהיינה תמיד נטועות בבית השם. ואז מכאן הוא יצא להפיץ תורה. שמואל הנביא מפיץ תורה בעולם. הולך ימין, שמאל, צפון, דרום, כל הזמן. זה ילד שאני רוצה. אומר לה אלי, אחר כך הוא רוצה להניש את הילד על דבר מסוים. והוא אומר לה, הילד חייב מיטה, אני אתפלל שהשם יזכה אותך בילדים אחרים. אומרת לו חנה, לא! ילדים אחרים זה טוב, אבל אני עליו לא מבטרת. כי אל הנער הזה התפללתי. והייתן השם לי את שאלתי אשר שאלתי מאמו, וגם אנוכי השילתי הוא להשם. הוא ילד עם תפקיד בעולם לקדש שם שמיים. אומרת חנה לאלקנה, אתה לא מבין, אני רוצה ילד בדרגה גבוהה יותר. כשהיא שומעת את המילים, את המילים של אלקנה, היא נבהלת. ואז היא מתחילה להתפלל תפילה עמוקה, תפילה אמיתית. מוריי ורבותיי, יש לכולנו את הזכות להיות חיילים בלגיון של מלך. מלך מלכי המלכים זיכה אותנו. יש לנו אפשרות להכיר אותו. יש לנו אפשרות לפתוח ולעיין בתורתו. מראה מסכת סנהדרין מחכה לכם. לעיין בה, להבין אותה. לא לוותר על אות שבה. יש מערץ חיות במסכת עירובין, שהוא אומר שתהיה סנהדרין לפני שיבוא אליהו הנביא. כי אליהו הנביא יבוא, לאיפה הוא יבוא? הוא יבוא ללשכת הגזית, אל הסנהדרין. והנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם. הוא אומר את זה בהקשר, הגמרא מדברת על אליהו הנביא, שיגיע בשבת, תחומין, לא אכנס כרגע לסוגיה. אבל יש לכם מחויבות, יש לכולנו תפקיד, להגיע ולהביא את העולם למצב שידע כל פעול כי אתה פעלתו, שיבין כל יצור כי אתה יצרתו. וזה מתחיל מסנהדרין, וזה מעיון ברש"י, וזה מהבנת תוספות, וזה מדיוק ביד רמה, וזה מעיון ובהבנה ובהעמקה של תורת השם. יש לנו בימים הללו את הזכות שהיא חובה, לעמוד בתפילה, ימי תפילה עצומים, שזאת תהיה תפילה מהלב. לעמוד בתורה. כי זה תפקידנו בעולם עכשיו, תפקידכם. בספר עיניים למשפט, רבי יצחק אריאלי מדבר על מושג של יציאה לצבא. הוא מדבר בתחילת בבא בתרא, בדף ח', והוא אומר והוא מביא את הדברים למעשה גם בשם המהר"ל. עכשיו התפקיד שלכם אחד ויחיד, עמל תורה. זה התפקיד שלכם עכשיו. לא ייקחו אתכם גם לבניין בית המקדש. אתם פה בונים את החלק הרוחני של עם ישראל. זו עכשיו חובתכם כאן בבית השם. ובסייעת הדשמיה, תדעו גם לקנות את החלק של קניין תורה, של אהבת חברים, של דיבוק חברים. בסייעת הדשמיה, אתם ממשיכים כאן בבית אל, את אבותינו הקדושים, את אברהם עמוד החסד, את יצחק עמוד העבודה, ואת יעקב עמוד התורה. כי כבר למדנו שהעולם כולו בנוי על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. שלושת העמודים הללו יעמדו על ידכם, ובעזרת השם על ידי כך יעמוד העולם כולו בשנה הבאה עלינו לטובה. הוא יעמוד בעזרת השם להיות עולם רוחני יותר, עולם של קידוש שמו, עולם שבו תלמידים ואנשים ידעו את תפקידם הנכון לקדש את שם השם, עולם שבעזרת השם יגיע כולו אל הגאולה השלמה, אל בניין בית המקדש, במהרה בימינו, אמן.